שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שני, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, יום שני שמח לך, סמי.
שלום, איתן.
האם חבילת השכר של יותר מ-8 מיליון שקלים, ששר האוצר לשעבר, משה כחלון, עומד לקבל כיושב ראש במשרה חלקית בחברה פיננסית קטנה, הוא ראוי מבחינה מוסרית? משה כחלון הרי חתום על החוק להגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית לרמה של עד כ-3 מיליון שקלים, ושם במערכת הפיננסית, בוודאי שבקרב הבנקאים, מנהלי הכספים ומנהלי חברות הביטוח, עדיין לא נרגעים מהסיפור הזה. אנחנו נדבר עליו.
בג"ץ שיגר אתמול לממשלה ולכנסת פסק דין שהוא אזהרה חריפה במיוחד, למעשה אחת האזהרות החריפות שהיו כאן בשנים האחרונות במערכת היחסים האחורה בין הכנסת לבין בית משפט העליון. האזהרה נוגעת לאי הכנת תקציב המדינה, ויש לה גם משמעויות ביחס להסדרים פוליטיים קצרי טווח שיחייבו שינויים בחוקי יסוד כבר בתקופה הקרובה, לממשלה הזמנית ולממשלה הבאה. האם בכך בג"ץ שם קץ לשימוש לרעה בחוקי יסוד? נדבר על כך עם הפרשן המשפטי דוקטור עידו באום.
לאור הצניחה בתחלואת הקורונה, הממשלה תודיע בקרוב על ביטול התו הסגול, ביטול התו הירוק, ולמעשה חזרה כמעט מלאה לשגרה שכולנו הכרנו לפני המגפה. אלה הן חדשות מעולות כמובן, אבל האם ההחלטה אינה קצת מוקדמת, אולי לאור התחלואה במדינות אחרות ולפתיחת השמיים לנסיעות? מה קרה, למשל, לחשש הגדול מפני מוטציה חדשה שתפגע בהישגים שלנו? רוני לינדר, כתבת הבריאות, תפרט את היתרונות וגם את החסרונות של ההחלטה הזו. יאללה, מתחילים.
איתן, זוכר את משה כחלון?
היה מישהו כזה.
יפה. אז הוא היה שר האוצר, וכשהוא היה שר האוצר, הוא עשה דבר באמת דרמטי. אני חושב שהוא הפך את ישראל למדינה היחידה שמגבילה את השכר של בנקאים, מנהלי חברות ביטוח, מנהלי חברות השקעות, ואפילו הגבילה אותם לסכום די נמוך יחסית, 2.5 מיליון שקלים, והוא בעצם עצר את חגיגת השכר שהייתה נהוגה בענף הזה. רק מה? אותו כחלון, שפרש בעצם מהפוליטיקה לפני שנה, אז הוא חיפש עבודה, והוא מצא עבודה. ומסתבר שהוא מצא עבודה בחברה פיננסית, והחברה הזו תשלם לו שכר של, עלות שכר, של סדר גודל של קצת יותר מ-8 מיליון שקלים בשנה, על 80% משרה. צריך להגיד, לא מדובר רק בשכר, אלא גם במה שנקרא אופציות, תשלום מבוסס מניות, בשווי של כ-6 מיליון שקלים, הוצאות רכב, כל הדברים. אבל שורה התחתונה, עלות שכר שגדולה כמעט פי 3, מעלות השכר שהוא אישר למנהלי בנקים וחברות ביטוח להסתכר. ולכן יש שתי שאלות. האם זה מוסרי? ושתיים, האם בעקבות ההתנהלות של כחלון צריך לבטל את החוק להגבלת השכר של בנקאים ומנהלי חברות ביטוח?
אז אחד, זה לא מוסרי, ותכף אפרט למה אני חושב ש... ושתיים, ההצעה של ביטול החוק הזה, מכיוון שאפשר לעקוף אותו במרכאות, על ידי יציאה מהמערכת הבנקאית או מערכת הביטוח הקלאסית, ולפתוח סטארט-אפים בתחום, או חברות אשראי חוץ-בנקאי שזה לא תקף עליהם, או קרנות גידור וכל מיני מנגנוני השקעה, שגם כן החוק הזה איכשהו חמק מבין השורות שלו. רעיון יכול להיות הפוך, אולי צריך להטיל את החוק גם על החברות הללו, במקום לבוא ולהחליט שמאחר שיש בחוק חורים, אז צריך לבטל אותו לחלוטין.
תראה, זה לא... לא, 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 לא. זה אומר שאתה צריך להטיל את החוק על כלל המשק. למה רק על חברות פיננסיות? למה לא על רשתות שיווק או חברות סלולר או חברות בנייה?
בהחלט.
להטיל גם שם?
בהחלט, בהחלט. זה, אחרת זה לא מחזיק מים, כי תמיד יהיו חורים, תמיד תוכל להגדיר את החברה שהיא בעצם פיננסית, תקרא לזה טכנולוגיה, תקרא לזה ביטקוין, זה כן פיננסי, זה לא, לא פיננסי.
אבל יש עם זה בעיה, איתן, כי אתה בעצם אומר שכל החברות בישראל, המקסימום שמנהל יכול להסתכר, זה נגיד 2.5 מיליון שקלים, ואז מה, אין הבדל בין חברה מאוד מוצלחת, שאתה רואה שם ביצועים נפלאים שקשורים באיכות הניהול, ובין חברות דרדלה כאלה שלא עושות כלום ומפסידות, וגם אז המנהל יקבל את אותו שכר של החברה המוצלחת?
לא בהכרח, וכל הגבלה באה איתה עם באיזשהו מקום גיבנת של היגיון ויציאה לרגע מהעיקרון של תמורה בעד הצלחה. אבל אפשר לבנות את זה בדרכים אחרות, אפשר להעניק מניות, אפשר להעניק אופציות, אפשר לעשות דברים כאלה ואחרים בשביל ליצור את הקשר האמיתי הזה, וצריך לזכור מאיפה...
אגב, זה מה שעושה כחלון, בחברה הפיננסית.
צריך לזכור מאיפה באנו. אנחנו באנו מעולם שכנסת ישראל והציבור הישראלי הישראלי, ואתה יודע מה, גם הציבור בכל המדינות בעולם, פחות או יותר, מרגישים שמנהלים מנצלים את החברות שלהם לרעה, ומושכים לעצמם משכורות מתוך כסף ציבורי, ללא שום קשר לביצועים, פעם אחת, ופעם שנייה, שכל הרמה כבר הגיעה למספרים שהם עזועים, ולא יכול להיות שהם משקפים באמת את יכולתו של אדם. אדם יכול להיות פי 5, פי 10, יותר טוב משאר המנהלים, ובתפקיד הגבוה זה מגיע עם אחריות מסוימת וכן הלאה. הוא לא יכול להיות פי 50 ופי 100 ופי 200 שווה יותר מאנשים אחרים בתפקידים, לפעמים תפקידים דומים או של עובדים אחרים של החברה. יש משהו לא נכון שמרגיש בסיטואציה שבן אדם, אני אקח את זה אפילו למקרה הקיצוני ביותר, שבן אדם כמו ג'ף בזוס, שהוא איש הכי עשיר בעולם, שהוא היה מנכ״ל, אבל הוא עדיין בעל השליטה, או לפחות בעל המניות הכי גדול בחברת אמזון, שאתה יודע, הוא שווה 200 מיליארד דולר, ויש לו כמיליון עובדים, שחלקם הגדול בקושי מגיע לשכר מינימום, אולי רק טיפה, כן. טיפה
טוב, קודם כל זה יותר. מקום מאוד קיצוני, כי באמת שם הפערים הם נורא נורא גדולים. אני רוצה להגיד שני דברים על העניין הזה של כחלון ושל שכר הבנקאים. קודם כל, למרות שעברו כמעט 5 שנים מאז שהחוק הזה נחקק, לא הבחנתי עד עכשיו בשום נזק שנגרם כתוצאה מהגבלת שכר המנהלים במערכת הפיננסית. כן ראיתי נטייה של מנהלים מסוימים לבוא ולהגיד, אוקיי, אם פה מגבילים את השכר שלי, אז אני הולך והולך לעבוד בחברה שבה השכר הוא לא מפוקח.
בודדים.
כן, כל מיני קרנות למיניהם, אבל עוד לא הוכח שבעצם זה הביא אנשים פחות טובים כדי לנהל את חברות הביטוח ואת הבנקים ואת חברות ההשקעות. לכן אני חושב שכדי להבין אם לחוק הזה היה איזשהו נזק או תועלת, אנחנו צריכים קצת לחכות עוד קצת ולבדוק. אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה, בגלל משבר הקורונה, היית מצפה לראות שבאמת מערכת הבנקאות נענקת ונאבקת תחת המשבר הזה, אבל סך הכל המערכת עומדת יפה מאוד, מה שאומר שגם עם 2.5 מיליון שקלים בשנה, כנראה הצליחו להשיג מנהלים ש יודעים לנהל את העסק הזה.
אני רוצה להחזיר אותך רגע לשאלה ששאלת אותי, מה, באמת נעשה את זה בכל המשק? ולמה אני חושב שזה החלטה או כיוון שראוי לחשוב עליו? תראה, ממש בימים האחרונים מתפרסם שוב כמדי שנה הרשימה של המדינות שבהם הציבור הכי מאושר באלף דווקא בעניין הזה, והאמת היא זה לא מאוד שונה מציבור הכי מאושר בעין, כי גם הם נמצאים שם, אתה מוצא שם באופן עקרוני בדיוק את רשימת 10 המדינות הצפון אירופאיות, סקנדינביות, משוויצריה עד פינלנד.
שבהם רמת השוויון יחסית גבוהה, ואתה, וגם בדיוק. הרשתות ההגנה החברתיות הן חזקות.
בדיוק, אתה רואה איפה אנשים מצליחים לעשות את הדברים הכי טובים, אתה רואה איפה מצליחים לשלב הכי טוב, נקרא לזה קפיטליזם, ואיזשהו רמה של חברתיות. כל אותם מקומות שבהם אי השוויון, או הפער בין אנשים, תוך ניצול של מנגנון קפיטליסטי מסוים, הוא לא מוגזם.
מצד שני, שם לא מגבילים את השכר של המנהלים, אבל כן לוקחים מבעלי הכנסה גבוהה שיעורי מס מאוד מאוד גבוהים. אז זו פרקטיקה אחרת של לבוא ולהגיד, נכון שהצלחת להשיג לעצמך מזכורת מאוד גבוהה בשוק החופשי, אבל אני, הממשלה, אגבה ממך יותר, ואני אצור איזה מנגנון של חלוקת הכנסות יותר שוויוני באמצעות מערכת המס.
נכון, אבל כשאתה מדבר על ביצה והתרנגולת פה, קודם כל יש את בוא נגיד, הנרטיב והתפיסה והתרבות של המדינה. מנהל בנק בפינלנד, ויש כאלה גם שם, לא מקבל שכר מינימום, הוא מקבל שכר מכובד מאוד, אבל הוא לא מטורף ברמות של עשרות ומאות מיליוני דולרים לשנה, כמו שאתה רואה בארצות הברית, או כמו שראינו פה אצלנו לפני 10 שנים לפני החוק. אתה זוכר שהיו מזכורות בבנק הפועלים, בנק לאומי, ש10 מיליון שקל לשנה זה היה כמעט אלבון, בשנים טובות היה להם
הגיע גם ל-30
20 ואפילו ל-30 מיליון שקלים, שהיום כולם מבינים ומסתכלים, אמנם היו בעלי שליטה, אבל אלה חברות ציבוריות לחלוטין, הן נמצאות בידיים של הציבור דרך ההשקעות המוסדיות שלו. התחלפו מנכ"לים לאורך כל השנים, הביצועים פחות או יותר נראים אותו דבר. אין שם כנראה איזושהי גאוניות או איזשהו, אתה יודע, IQ 250 שצריך בשביל לנהל בנק, אחד משני הבנקים הגדולים בארץ שמחזיקים יחד יותר מ-70% מהמערכת, וכל הנרטיב שאנחנו מכירים על התחרות הנמוכה במערכת הזו. אז זה מתחיל מנורמות. ואם הנורמות שלך הם כאלה של נותנים פיצוי על הצלחה, תקבל בונוס מאוד יפה, מיליונים אפילו, אבל אל תהיה חזיר מדי ושמור על איזשהו היגיון בין מה שאתה עושה, בין האחריות שלך, בין מה שאתה באמת באמת מביא לשולחן לבין מה שאתה מקבל, אז אחרי זה המנגנון החוקי של החלוקה מחדש של ההכנסות דרך מס הכנסה פרוגרסיבי הוא השלמה לעניין הזה לצורכי המדינה בהתאם לתרבות שלה ולא הדבר המרכזי.
עניין שלי, אני רוצה לתרום פה לעניין הזה כדי לסכם אותו. אני חושב שאני תמכתי בזמנו בעניין של הגבלת השכר במערכת הפיננסית משתי סיבות. קודם כל, אני גם חושב שזה גופים ציבוריים. כשהם קורסים, המדינה, בנק ישראל, מציל אותם. דבר שני, מטבעם הם עוסקים בניהול סיכונים. ברגע שאתה יוצר למנהלים במערכת שזה העסק של הניהול סיכונים, תמריצים לקחת יותר סיכונים כדי להרוויח יותר, אתה בהגדרה גורר את הבנק שלך או את חברת הביטוח לטילת סיכונים יותר גבוהה. וראינו, למשל, את הכנסות הענקיים שקיבלו בנקים ישראלים על כך שהם עזרו בעצם ללקוחות בארצות הברית להתחמק מתשלומי מס. ראינו השקעות באגרות חוב, מגובות משכנתה בבנק הפועלים, שהסיבו להם גם כן הפסדים של למעלה מיליארד דולר. ראינו כל מיני הרפתקאות בכל מיני רכישות של בנקים על פני הגלובוס, שכמעט כל הרפתקה כזו הסתיימה בהתרסקות. ואני חושב שלמדנו בדרך הקשה שאותם תמריצים לקחת סיכונים מאוד גדולים במערכת שאמורה להיות שמרנית וסולידית, לא הניבו את התוצאה הרצויה, והבנקים יכולים להתפרנס יפה מאוד גם כשהם פועלים בצורה סולידית, ויכול להיות שאפילו זה מצמצם במשהו את האפקט של מועדון לובים ומלווים שפעל פה בישראל הרבה מאוד שנים.
בהחלט.
ברגע שהתקיים המועדון הזה, אז באמת היה יותר כדאי למנהלים לעשות יותר עסקאות, לקחת יותר סיכונים, לממן הרבה מאוד השתלטויות ורכישות ממונפות לטייקונים, לא להסתכל על תוצאה המשקית, אלא על הרווח ועל התשואה שהם יכולים להשיג באותה עסקה, וראינו גם איך זה הסתיים עם הטייקונים, ואיך זה בעצם הרפתקה שעלתה לציבור הישראלי הרבה מאוד כסף.
בהחלט אפשר לראות את הקשר שם, אני רק אשלים את זה עם מה ששאלת אותי ממש בפתיחה, והבטחתי הסבר ולא נתתי אותו. העניין של מוסריות. כשכחלון בא בראש של מפלגה לכאורה הכי חברתית שהייתה פה בעשור האחרון ומגביל את שכר הבנקאים ואחר כך הולך בעצמו ולא להיות מנהל בנק או משהו כזה, אלא כיושב ראש ב-80% משכה, בחברה קטנטונת לאשראי חוץ בנקאי, שגובה בממוצע מהלקוחות שלה ריבית של 20 פלוס יותר אחוזים לשנה, והוא בכל זאת מקבל שכר שהוא נראה בתסדרים מסוימים, יכול להגיע לפי 3 מהשכר של בנקאי שמנהל פי 1,000 יותר כספים, עובדים ובהתאם האחריות, אז זה באמת לשדר מסר ש כמעט להשתין מהמקפצה, אבל יותר מזה, שבעצם הכל זה מרית עין, הכל זה קלם פאדי, הכל זה צחוק. הייתי בפוזיציה של החברתי, אז עשיתי כאלה דברים, עכשיו יצאתי ולהזזל הכל, כל אחד ינצל את ההזדמנויות שלו כמו שהוא יכול. זה באמת מרגיז, זה באמת נותן תחושה שהפוליטיקאים עושים דברים לצרכי, אתה יודע מה? אז אולי הסתבר שבעצם כחלון תמיד היה פופוליזם לשמור.
כן, אין ספק שזה מצייר אותו פשוט כפופוליסט, כמישהו עשה משהו שבאותו רגע קיבל הרבה מאוד מחיאות כפיים מהציבור, ובשנייה שניתנה לו הזדמנות להסתכר, משכורות גבוהות, כמו שמשלמים, כמו ששילמו בעבר בבנקים, הוא לא היסס, קפץ על זה, לקח את זה, והוכיח שהוא לא כזה אידיאליסט, כמו שהוא רצה לצייר את עצמו.
נכון, ולבסוף, באמת, כהערה האחרונה ומסכמת, לעניין הזה, אתה שואל את עצמך, איפה המומחיות הפיננסית היוצאת דופן של משה כחלון? הוא לא כיהן עשרות שנים בבנקים ובמערכות חוץ בנקאיות, מאיפה דווקא הוא ידע להכפיל ולשלש את הרווחים של החברה הזו? אז מתגנב החשד שמה שהם קונים שם זה בעיקר את הקשר ואת פתיחת הדלתות לרגולציה, למקומות, לתיווך עם כל מיני ממשלות וחברי כנסת. ואז אתה אומר, בסדר, אתה יודע, מחיר גדול, מחיר גבוה, עבור לוביסט.
עד כאן בעניין הזה. שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
כתבת הבריאות, את בילית פה לא מעט בשנה האחרונה, ואנחנו כבר מזמן בחגיגות סוף
קורונה.
כן, התגעגענו. אני מקווה שזה לא מסיבת סיום גם בשבילי.
כן, זהו, אנחנו תכף נבדוק אם אנחנו מיצינו את העניין הזה של הקורונה, או שעוד אפשר לשחוט את הלימון הזה עוד טיפה. אז הממשלה בעצם מודיעה בקרוב על ביטול התו הסגול והירוק, ועל חזרה לשגרה בעצם כמעט מלאה.
נכון, ממש כך.
גם בלי מסכות?
לא, המסכות עדיין יישארו איתנו, אני מניחה שלפחות עוד שבועיים, כי ירצו לראות בעצם אם יש השפעה לצד שהוכרז עליו אתמול, והצד הזה הוא באמת מאוד דרמטי, זה ביטול מוחלט של התו הירוק והתו הסגול, זה אומר שאפשר בעצם לעשות הכל, כל כמות של אנשים יכולה להיכנס, מחוסנים, לא מחוסנים, ילדים, מבוגרים, יכולים להיכנס כבימים ימימה לכל מקום, בלי מגבלות מקום, בלי מגבלות ריחוק חברתי, רק עם מסכות, אם זה במקום סגור.
הוא שר החשש לחלוטין, מפני איזה מוטציה חדשה שתבוא מסין או מהודו,
אז תראה,
איפה שזה לא יהיה?
קודם כל, אין דבר כזה, הוא שר החשש לחלוטין. אבל כן היו הרבה מבחנים משמעותיים בזמן האחרון, וכן יש יציבות במצב הטוב שאנחנו נמצאים בו, כבר תקופה די ארוכה של עשרות בודדות של מאובחנים חדשים ביום. והיו מבחנים, למשל, פתיחת הקפסולה בבתי ספר. מה שחששו ממנו הכי הרבה, שתהיה בעצם פנדמיה של ילדים, לא התרחש. אנחנו בעצם בסוג של חסינות עדר דה פקטו, שבה המסה הגדולה של המחוסנים בישראל מגנה על הלא מחוסנים, ואין התפרצות, וזה מצב יציב.
זה לא היה מספר שהיינו אמורים לקבל ברמה של 70% חיסון, או משהו כזה?
אז לא, לא ידעו.
איך פתאום אנחנו מקבלים את זה ב-50 וקצת?
לא ידעו להגיד. מה בדיוק המספר? אי אפשר היה לדעת להגיד, היו כל מיני הערכות. אנחנו לא באמת בחסינות עדר. אם תשאל מומחים, הם ידגישו בפניך שאי אפשר להכריז פה לחסינות עדר. כי חסינות עדר זה מצב שבאמת אף אחד לא נדבק, וזה לא המצב. אם עכשיו יהיה בתוך כיתת ילדים ילד חיובי, הוא עלול להדביק הרבה מאוד ילדים. אגב, לפני שבוע הייתה התפרצות בבית אבות ברעננה, של 16 נדבקים, כולם או רובם המכריע היו מחוסנים, אז קיבלנו תזכורת שהתפרצויות עדיין יכולות לקרות.
כן, בזמנו באמת דיברו על זה שהחיסון תקף לחצי שנה, אחר כך אמרו אולי שנה, אבל תכלס אף אחד לא נתן תשובה ממש מוסמכת לעניין הזה.
מה אפשר ללמוד?
זהו, אבל מה אפשר ללמוד מהמקרה הזה בבית אבות ברעננה?
לא להיות שעננים קודם כל. אפשר ללמוד, להיזכר, לא ללמוד, להיזכר שגם מי שמחוסן עדיין עלול להידבק. אני פניתי למשרד הבריאות, עוד לא קיבלו תשובות שם לגבי הריצוף של הווירוס, אנחנו לא יודעים אם זה איזה וריאנט לא מוכר, אבל הם כתבו לי שככל הנראה זה לא איזה וריאנט חדש ולא מוכר. אז תראה, רוב האנשים שם חולים בצורה קלה, אמנם יש שם אחת מהנדבקות נפטרה, ועוד שלושה במצב קשה, אבל הרוב חולים בצורה קלה. אז אני תזכורת שהחיסון הוא לא 100%, שהתפרצויות יכולות לקרות ושצריך להיות ערניים עדיין. בשביל זה יש שני אמצעים שמשאירים אותם עדיין פעילים. אחד זה המערכת, במערכת החינוך, איזושהי מערכת שיודעת לאתר ולהתנפל על מקרים, אם מתגלה מקרה, לבודד את הכיתה ואת כל המגעים וכו', כדי שזה לא יתפשט. ודבר שני, זה לפקד את אלון.
הרי דובר על זה כל כך הרבה פעמים במהלך השנה האחרונה, הנושא של התלמידים, בודקים אותם על בסיס מדגמי?
כרגע לא בודקים אותם. בטח לא את המסה הגדולה. איך נגלה משהו? ברגע שיהיה תלמיד חיובי, יש פעולה, יש ממש ככה סדר פעולות.
אבל התלמידים, אם מקבלים, הם ברוב המקרים אסימפטומטיים בכלל.
זה נכון, אם כולם יהיו אסימפטומטיים, זה לא יתגלה מן הסתם, והם לא ידביקו את ההורים שלהם אם ואם. אבל ברגע שכן יהיה מישהו חיובי סימפטומטי, אז יש את מפקדת אלון שעדיין פעילה, שבודק את המקרים, יש במשרד החינוך, יש חמל כזה שיש לו נהלים מאוד ברורים איך להשתלט על אירועים כאלה, ובאמת בינתיים לא ראינו התפרצויות שחרגו מגבולות הכיתה, השכבה וכו', למרות שהיה חשש מאוד גדול כזה.
כן, מה לגבי פתיחת השמיים בעצם לנסיעות? זה גם כניסה וגם יציאה של אנשים?
זה באמת המבחן, וזה מה שהודגש גם אתמול בהודעה של שר הבריאות, שיש איזו כוכבית על הפתיחה הזאת. באמת, אנחנו אולי נוטים לשכוח, או אולי יש חשש שאנשים פה ישכחו, יחשבו שנגמרה הקורונה, אבל זה לא מדויק. בישראל המצב הוא באמת מאוד טוב. בשאר העולם הקורונה חיה בועטת ועושה שמות, ויש באמת חשש מזה שאנשים לא יקפידו על בידוד כשהם חוזרים מחול. פה, לדעתי, צריך להיות הדגש המאוד גדול של כל כוחות האכיפה והבדיקה בנושא החוזרים מחול, ויכול להיות שהקיץ באמת יהיה מבחן בעניין הזה.
המסר שמשודר מכל הסיפור הזה, באמת הביטול הכולל, ומותר לעשות חתונה בכל מספר ובכל מקום, בפנים, בחוץ, אז התחושה היא שהסיפור לפחות בישראל מאחורינו, ואז יהיה כמעט בלתי אפשרי לדרוש מאנשים שחוזרים מחוץ לארץ להישאר באופן קפדני בבידוד משלהם, בטח כשמלוניות וכל הדברים האלה כבר לא קיימים ממילא.
נכון, זה די מטריד.
אם יש שם איזושהי מוטציה שדוגרת באיזשהו מקום, אז היא תגיע אלינו, זה מה שאת אומרת.
תראו, צריך להגיד שכרגע לא נמצא וריאנט שבאופן מובהק עמיד בפני החיסון.
כן.
מה שכן, יש פה עוד איזו נקודה ששווה לדבר עליה, שזה עניין החיסון הילדים, שיתחיל כנראה בימים הקרובים, או בשבוע, שבועיים הקרובים, ברגע שיהיה אישור סופי של משרד הבריאות, זה כבר אושר ב-FDA. אני מדברת על ילדים בין גיל 12 ל-16, התמריץ האחרון שהיה, שזה אותו תו ירוק, כדי שהילדים יתחסנו ואז יוכלו להיכנס למסעדות, לאולמות וכולי, הוסר אתמול. אז בעצם עכשיו באמת זה יהיה נטו, החלטה משפחתית, החלטה אישית של כל משפחה, אם לחסן את הילדים בגילאים האלה.
יש הערכות כמה ילדים הולכים להתחסן, כמה משפחות רוצות, לא רוצות לחסן את הילדים שלהם?
לא, אין הערכות, זה גם מאוד מאוד דינמי. ראינו גם שזה דינמי אצל המבוגרים, זה משתנה, זה טרנדי, זה מושפע מכל מיני אירועים.
לסיום,
רוני, אני יכולה להגיד לך שאת הילד הפרטי שלי אני הולכת לחסן.
כן, טוב, אולי צריך לחלק פיצות או במבה ביסלי, כמו שבחוץ לארץ חילקו בירה ו...
ואצלנו צ'ון.
לסיום, רוני, עניין פוליטי קטן, מי שבעצם הכריז על ביטול התו הסגול והירוק, זה שר הבריאות אדלשטיין. הפעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה חלק מהחגיגה הזאת, ו... זה מעלה את השאלה האם כל מה שנקרא התועלת והמקסום התועלת מכל חגיגות סוף קורונה, נתניהו כבר מיצה אותם והוא כבר מזמן בעניינים הבאים. כבר אי אפשר לשחוט יותר את הלימון הזה.
שאלה טובה. אני חייב להגיד שאישית זה לאור ניסיון העבר, ובאמת כמו שאתה אומר, סחיטת הלימון וזה שנתניהו לא נתן לנו לשכוח בשום שלב מי הביא את החיסונים כביכול לישראל ומי אחראי לפלא הזה, זה היה לי קצת מוזר. שעד עכשיו בעצם לא יצאה הודעה רשמית שלו, שלוקחת בעלות גם על ההודעה האחרונה, והוא בעצם השאיר את כל הבמה לאדלשטיין, וטוב, אולי אנחנו נתקלים פה פעם ראשונה בעצם פרגון, פרגון בתוך הליכוד.
זה ברח לו בשומר החומות.
בדיוק, זה נשמע יותר כמו תקלה
לא, לדעתי זה לא תקלה, כמו שזה פשוט, הוא כבר באמת שחט הלימון הזה, אין פה יותר מדי מה לעשות, ועניינים שלו, הראש שלו עכשיו עסוק בעניינים אחרים.
לא שבעניינים מנתניהו הוא השתנה,
הוא השתנה לנו.
הפך לבן אדם קצת אחר.
בקרוב נדע את הסיבות האמיתיות. רוני לינדר, תודה.
תודה רבה. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום, איתן וסמי.
שלום, שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, תשמע, המערכת הפוליטית, והאמת גם התקשורת, ובמידה רבה, אתה יודע מה, גם המערכת המשפטית, די סוערים בעקבות ההחלטה של בגץ אתמול, 9 שופטים, שבעצם באה לפוליטיקאים ואמרו להם, חבר'ה, אתם לא יכולים לשחק יותר עם חוקי יסוד, כאילו שזה צעצוע שפותר לכם כל בעיה פוליטית מיידית. ומיד נהיה מזה שערה, כל הפוליטיקאים ימין באים ואומרים, הנה יצא הרוע של בגץ ושל המערכת המשפטית, כל האחרים מדברים על התפרקות של המערכת המשפטית, ובאמצע 1,000 פרשנים עם 1,000 דעות שונות. אז תסביר לנו ככה לאנשים פשוטים, קודם כל, מה בגץ אמר ומה המשמעות של זה?
אז אני מזכיר לך שבאוגוסט 2020 עמדנו על סף כמעט בחירות, כשמדינת ישראל הייתה בלי תקציב הרבה מאוד זמן, ולפי חוק יסוד משק המדינה, אם הממשלה לא מקבלת תקציב, חוק תקציב בר חודשים לאחר הקמתה, אז הולכים לבחירות, ובלחץ המפלגות החרדיות, דקה לפני שזה קרה, יום לפני שזה קרה, גובשה מה שנקרא פשרת האוזר, ובפשרה הזו הממשלה פתרה את הבעיות הפוליטיות הנקודתיות שלה. היה צריך להגיע את החרדים שנגמר להם הכסף לישיבות ולכוללים, והיה צריך להתגבר על הבעיה שהחוק אומר שתכף תהיינה בחירות, אבל זה חוק יסוד. אז מה עושים? אז העבירו חוק שאומר ככה, בואו נפרוץ את מסגרת התקציב ההמשכי, בואו נחלק כסף, וגם בואו נדחה את הבחירות שאמורות להיות. איך עושים את זה? פשוט קוראים לחוק חוק יסוד. עם סעיף שאומר חוק יסוד הוראת שעה, זה חוק יסוד זמני, זה חוק יסוד לטפל בבעיה עכשיו. בגץ אמר אתמול...
זה קצת אוקסימורון, חוק הוראת שעה, חוק יסוד.
נכון, כי חוק יסוד אמור להיות חלק מחוקה. משהו שבארצות הברית מחזיק 200 שנה עם 20 תיקונים, אצלנו מתקנים כל 5 דקות. ובג"ץ בא ואמר, כבר היינו בסיפור הזה, כבר הזהרתי בעבר, נמאס לי. ועל החוק הזה הוא בא ואמר, רבותיי, חוק יסוד, זה לא מספיק שתקראו לו חוק יסוד. הוא חייב להיות כללי, הוא חייב להתייחס לנסיבות על זמניות, והוא לא יכול לפתור איזה בעיה קונקרטית חד פעמית פוליטית שיש לכם. וזה בדיוק מה שעשה החוק הזה. עכשיו, במקרה הזה...
הוא לא יכול לעשות את זה משום שחוק יסוד הוא תשתית לחוקה שאולי יום אחד תהיה פה, ולכן אתה צריך שכל חוק יסוד כזה יהיה ברזל ולא איזה דבר שאפשר לשחק איתו?
נכון. אלה שני המבחנים ששופטי הרוב, 6 שופטים ברשות הנשיאה, אמרו, חוק יסוד זה קודם כל משהו כללי. זה לא בא לפתור לך את הבעיה הספציפית שנגמר לך כסף עכשיו לישיבות, והוא צריך להיות יציב. לא הוראת שעה, לא חוק יסוד ל3 חודשים, חוק יסוד ל50 שנה. והחוק הזה לא עמד בזה. אבל בג"ץ לא פסל את החוק, כי בג"ץ הסתכל וראה ש-11 מיליארד השקלים שהחוק הזה נועד להעביר, רובם כבר עברו. הכסף כבר יצא וכנראה שכבר אי אפשר להחזיר אותו.
אגב, יש פירוט בדיוק לאן ילך הכסף?
תראה, הכסף הזה ברובו, לא כולו, היה מיועד. זאת אומרת, כשהחוק עבר, היה ברור לאן הוא הולך. אבל תראה, למשל, כסף שהלך לישיבות, ואחר כך משם הלך לתמיכות, כבר עבר לאנשים, ואנשים קנו איתו במקולת. אז להחזיר את הכספים האלה כנראה שבלתי אפשרי, או לפחות הנשיאה אומרת שהיא מבטרת על זה הפעם. אבל היא נותנת את מה שבג"ץ קורא לו התראת בטלות. כלומר, דעו לכם, שאם תעשו את התרגיל הזה עוד פעם, אנחנו נבטל.
לא, אבל מה שאני מנסה להבין, עידו, אם אותם 11 מיליארד שקלים היו הולכים לצרכים כלליים ולא לצרכים מגזריים, אז בג"ץ היה מתייחס לזה אחרת?
11 מיליארד השקלים האלה הלכו להרבה מאוד צרכים. להערכתי, אם אני זוכר נכון, בין 400 ל-700 מיליון שקל מתוך זה הלך לישיבות ולכספים קואליציוניים. היו שם עוד מטרות, הכל נכנס כבר באותה הזדמנות שתקנו את חוק, אבל הכסף יצא. ומה שמעניין זה השלב הבא, משום שאנחנו הרי עדיין ללא תקציב, כידוע, ואנחנו עוד גם על סיפה של אולי מערכת בחירות חמישית, וכל מיני רעיונות רצים באוויר על כל מיני הסדרים חד פעמיים. אני גם מזכיר לך שהממשלה, ממשלת המעבר הנוכחית, היא ממשלה פריטטית עם חילופין, עם מודל כזה של ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי, שגם הוא הומצא לצורך הפתרון הבעיה הפוליטית הזאת, וגם הוא בחוק יסוד.
כן.
והעתירה הזאת עוד עומדת, היא עוד לא הוכרעה בבג"ץ, אבל היא תוכרע בקרוב, כי אחד השופטים בתיק הזה הוא חנן מלצר, והוא אמור לסיים לכתוב את פסקי הדין שלו בזמן הקרוב, כי הוא סיים את כהונתו. והרעיון של בחירה ישירה כפתרון למשבר הפוליטי, גם הוא רעיון שעולה באוויר, גם הוא מחייב תיקון בחוק יסוד. זאת אומרת, המסר של בג"ץ זה... אם אתם הולכים עכשיו לחוקק לי כל מיני חוקי יסוד, או להמשיך את התרגיל הזה של חוק יסוד לפתרון משבר פוליטי קונקרטי, זה לא יעבור.
כן, מצד שני, עידו, כשמסתכלים על הסיטואציה, אנחנו באמת במשבר פוליטי חמור ביותר, אולי חמור מקום המדינה, לא מצליחים להקים ממשלה, כבר 4 מערכות בחירות, והשאלה אם נסיבות כאלה, בית משפט דוחה את הרעיון שנסיבות כאלה אולי כן מצריכות או מצדיקות פתרונות עוקפים למיניהם של חקיקה?
אני חושב שהשאירו כאן פתח לפתרונות כאלה. כלומר, אם באמת יהיה רוב משמעותי בכנסת להעביר חוק יסוד שהוא לא פתרון נקודתי חד פעמי לבעיה פוליטית, אלא החלטה להגן מנגנון מיוחד לאורך שנים, אז אני חושב שבג"ץ לא יתערב בו. בג"ץ לא מתערב כל כך מהר. אבל אם זה פתרון לבעיה נקודתית לא נוחה, אז תתכבד המערכת הפוליטית ותמצא את הפתרון הזה בעצמה. זה המסר של בג"ץ. אם ניקח רגע את הדוגמה של ממשלת החילופים הפריטטית, אם יעבירו עכשיו תיקון לחוק יסוד שאומר שבמצב שבו יש דדלוק, אף אחד לא מצליח להקים ממשלה, ושני ראשי הגושים הגדולים באים לנשיא ומציעים להקים ממשלה פריטטית, וזה לא יהיה פתרון חד פעמי, אלא זה יהפוך לחלק מהחוקה. של מדינת ישראל, בג"ץ לא יפסול את זה כנראה.
אבל תשמע, בוא נחזור שנייה למגרש הפוליטי. אז שני דברים. קודם כל, בג"ץ אומר, כבר עשיתם את התרגילים האלה ואז שתקתי. עכשיו אני אומר לכם שאני לא אשתוק בפעם הבאה, אבל אני מאשר לכם את הפעם הזו. סוגריים, אולי בגלל שהכסף כבר יצא ויהיה מסובך להחזיר אותו חזרה. אבל מבחינה פוליטית, כשאתה מסתכל על התגובות של אנשי הימין, כשאתה מסתכל על התגובות של יושב ראש הכנסת לוין, דברים מאוד קיצוניים ובוטים, ואתה יודע, מסיתים, שהוא אמר ב-24 שעות האחרונות נגד בגץ ונגד בתי המשפט, זה כמעט הזמנה לעשות את זה עוד פעם, ואז לריב, ובכל מקרה הם יקבלו מה שנקרא בונוסים אלקטורליים מהמלחמה שתיפתח נגד בית המשפט.
אני חושב שיריב לוין, אם בג"ץ אמר שמה שעשה הכנסת בחוק יסוד זה שימוש לרעה בסמכותה המכוננת של הכנסת, אז יריב לוין הראה גם מה זה שימוש לרעה בסמכותו כיושב ראש הכנסת בהתקפה שלו על בג"ץ. תשמע, בג"ץ לא מחליט תמיד החלטות שנוחות לגופים שמבוקרים על ידו, אבל זה לגמרי בסמכותו לעשות את זה, והיה כאן מאוד זהיר. הוא לא פסל את חוק היסוד, אלא הוא אמר לכנסת איך צריך לעשות את הדברים, התווה לה את דרך הפעולה. גם, אגב, שלושת השופטים השמרנים, שקבעו את דעת המיעוט, שלא רצו להתערב, לא פסלו את האפשרות שבעתיד, כשזה יהיה רלוונטי, הטענה העיקרית שלהם הייתה שבוא לא ניכנס לעניין שהוא קצת תיאורטי, הסיפור כאילו נגמר. אבל גם הם לא פסלו את האפשרות לפסול חוקי יסוד, בעתיד, לפחות לא באופן מוחלט.
אז בעצם זה עניין טכני או זה עניין אידיאולוגי, נקרא לזה ככה? ההבדל בין השישה שפסקו כך והשלושה שפסקו אחרת.
כן, זה כרטיס...
או שחשבו אחרת.
כרטיס צהוב או כרטיס אדום, זה השאלה.
זה לא כרטיס אדום, זה כרטיס צהוב. אבל כרטיס צהוב זוהר, בוא נקרא לזה ככה. והוא זוהר בעיקר כי אנחנו ממש קרובים לחזור על הסיפור הזה עוד פעם. תחשבו על זה שאם אנחנו נכנסים לבחירות חמישיות, למהלך של בחירות חמישיות, הדבר שהיה המחולל המרכזי של כל הסיפור הזה, שבגללו המציאו את חוק יסוד הוראת שעה הזו, זה התמיכות לחרדים. ואנחנו הולכים שוב לתקציב המשכי, כלומר אנחנו כבר ממשיכים עם תקציב 1/12 של המון המון זמן, כלומר שהכסף הזה לא יספיק לתמיכות להרבה מאוד זמן, פעם קודמת הוא נגמר בסביבות יולי-אוגוסט, אנחנו אוטוטו ביולי-אוגוסט, ואם אנחנו נכנסים לבחירות חמישיות, ייגמר הכסף.
כן, אגב, הדבר שהוא די ברור פה, אנחנו כל הזמן מדברים על סוגי קואליציות, קואליציית שינוי, קואליציה כזו, קואליציה אחרת, והיה די ברור שכל המפלגות הימין והמפלגות החרדיות מיד התייצבו נגד פסיקת בגץ, בלי שום קשר לשאלה של כן ביבי או לא ביבי. כלומר, יש פה בכל זאת איזה נטייה של מפלגות הימין לראות בבגץ את שורש כל הרע, או שפשוט הם יודעים שזה עובד טוב אצל הבוחרים שלהם.
זה הפופוליזם שלהם, זה עובד טוב.
זהו, אני חושב שזה הרבה מאוד מזה, זה אוטומטי. כלומר, ברגע שבגץ נותן את ההחלטה מהסוג הזה, כל הצדדים נחלקים במקום הפוליטי הנוח להם, זה גם משרת אותם מול הבייס הפוליטי, וזה רץ טוב בתקשורת.
כן. אפשר להגיד אגב על מי שמתנגד לבגץ, שברגע שבגץ חושף את ערוותה של הכנסת, הם הראשונים להתקומם, הם פשוט לא אוהבים שחושפים את ערוותם שלהם.
כן, התחזית שלי אבל זה שאנחנו נראה כנראה עוד, אם אנחנו נכנסים למערכת בחירות חמישית, עוד פתרון מסוג חוק יסוד כזה, והעקירה בו תבוא.
כן.
בהחלט.
יפה, תשמור לנו על המבצע, רידו.
להתראות.
תודה. עד כאן, אינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.